לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני כ"ט באייר תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק בפתיחת השגרירות האמריקאית בירושלים. נשוחח פה עם יורם אטינגר שנמצא בטקס, והוא כמובן מתרגש וגם מכיר טובה לנשיא האמריקאי שפרה את השטר. וגם על ויכוח מוזר בין משפחות שכולות לבין משפחות של חללי טרור, מדוע יושב ראש יד לבנים באפולה דורש ששמותיהם של חללי הטרור לא יופיעו בהר הרצל, לא לכלול אותם ברשימת חללי מערכות ישראל. ידבר נגד הדברים רון קרמן, אביה של טל קרמן השם יקום דמה. עוד ביומן על הפגיעה בשירות הלאומי נשוחח פה עם יושבת ראש בת עמי מיכל וולדיגר. וגם על שירה של השיר שניצח באירוויזיון נטע ברזילאי, חגי בן ארצי אומר השיר הזה לא מייצג את מדינת ישראל. עוד ביומן על התביעה של הפרקליטות כנגד השר המנוח פואד בן אליעזר, נשוחח פה עם עורך הדין אורי נחמני שסבור שמדובר בתביעה לא ראויה. כנגד אדם שאינו בין החיים ולא יכול להגן על עצמו, הם מנסים להיכנס בדלת האחורית בהליך אזרחי שהם לא הצליחו בהליך הפלילי. ועל עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, אז אנא ערבה. טקס פתיחת השגרירות האמריקאית בירושלים, אנחנו משוחחים מי שנמצא שם כעת, יורם אטינגר לשעבר ציר ישראל בוושינגטון, שלום לך וצהריים טובים.
שלום וברכה.
אנחנו שומעים את הקולות, איך אתה באמת, מה תחושותיך ברגעים אלה?
הערכה שלי היא שהנשיא טראמפ שוב מוכיח שהוא רואה את המציאות כפי שהיא, ולומד מהשגיאות של קודמיו, גם בנושא האיראני וגם בנושא של השגרירות בירושלים, כאשר להערכתי הנשיא טראמפ, היועצים שלו, במיוחד היום היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, הם מבינים שהעברת השגרירות האמריקאית לירושלים מהווה תרומה, קידום לאינטרס האמריקאי, משום שהמסר הוא מאוד ברור. אנחנו לא נרתעים מאיומים ולחצים של טרור איסלאמי ומדינות ערביות. אנחנו פועלים למרות האיומים והלחצים האלה, וזו התנהלות שהיא משדרגת את כוח הרתעה האמריקאי, שהוא מאוד מאוד חיוני לביטחון הלאומי האמריקאי, לביטחון פנים אמריקאי. דבר נוסף הוא שהעמדה האמריקאית שמעבירה שגרירות לירושלים, היא גם מעבירה איתות לפלסטינים להוריד את סף הציפיות שלהם, שזה דבר חיובי לגבי המסע ומתן, אם בכלל יש סיכוי למסע ומתן. ואחרון חביב, הנושא של ירושלים הוא מאוד מאוד יסודי, שורשי במסד הרעיוני ההיסטורי האמריקאי. המתיישבים הראשונים שהגיעו ב-1620 לארצות הברית, האבות המייסדים שהביאו לעולם את החוקה האמריקאית בסוף המאה ה-18, הם כולם ראו בירושלים ציר מרכזי לתפיסת העולם שלהם. ולכן אגב, לנו בארץ יש את ירושלים המקורית, ירושלים אחת. בארצות הברית יש 18 ערים ועיירות בשם ירושלים, ג'רוזלם, ובנוסף לכך עוד 32 ערים ועיירות בשם סיילם, וסיילם זו המילה האנגלית לשלם, המילה התנכית, השם המקורי של ירושלים, וכל זה מראה שהעתקת השגרירות מתל אביב לירושלים היא לא סטייה, אלא חזרה לשורשים של ההוויה האמריקאית.
ולגבי האלימות כעת על הגבול בעזה, אתה לא חושב שהפלסטינים יגיבו בהתפרעויות כמו שאנחנו רואים היום בדרום? לא יודע אם זה הקשר היחיד בגלל השגרירות, אבל יש חשש לאלימות רצינית כעת.
הטרור הפלסטיני, הטרור המוסלמי, הוא לא נובע מהעניין הפלסטיני, הוא לא נובע ממדינת ישראל, הוא לא נובע מירושלים. הטרור הפלסטיני היה בשנות ה-20 וה-30 וה-40 טרם הקמת המדינה, במטרה למנוע כל קידום של השאיפות הלאומיות היהודיות. הטרור האסלאמי הולם שוב ושוב באמריקאים ולא שום קשר לישראל. לכן אין שום קשר בין מדיניות ארצות הברית לגבי ירושלים מחד והאיום של הטרור, ויש להתייחס לטרור המוסלמי בכלל, הטרור הפלסטיני בפרט, כמטרה להדברה ולא להידברות. וככל שאנחנו נקדים ונבין את זה, כן תקטן השפעתו של אותו טרור.
אז נודה לך על הדברים, יורם אטינגר, לשעבר ציר ישראל בוושינגטון, שם בטקס חנוכת השגרירות. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שלום שלום.
תודה. יושב ראש יד לבנים באפולה, אב שקול ניסים אוחיון, יחד עם משפחות שקולות, שיגרו מכתב למשרד הביטחון, לשר הביטחון, ובו הם דורשים להסיר את השמות של משפחות של חללי פעולות האיבה מהיכל הזיכרון בהר הרצל, ולא הם יסירו את שמם. האם זה עימות בין משפחות שקולות של שנפלו במלחמה לבין משפחות שקולות של נפגעי פעולות האיבה? אנחנו משוחחים כעת עם רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה. שלום לך.
שלום בני, שלום למאזינים.
אז זה קצת מביך כל העניין הזה, אבל בכל זאת רצינו לשמוע את הצד שלכם. מה אתה אומר על הדברים של ניסים אוחיון, יושב ראש יד לבנים באפולה?
מצד אחד זה מקומם, ואפילו בפתיח שלך בני, אמרת נפלו, בנים שנפלו במלחמה וחללי פעולות איבה שנפגעו. גם אנחנו, חללי פעולות איבה, נפלו במלחמת העורף. יש כאן מלחמה, המלחמה היא לא כמו ב-48 או ב-56 או ב-67, כאשר הלחימה הייתה בגבולות המוגדרים והבינלאומיים. היום הלחימה היא בתוך הארץ, אני לא צריך ללכת רחוק, ובאוטובוס שטיין נרצחה, מתוך 17 נרצחים, שניים היו חיילים. עכשיו, הם אכן מונצחים כחללי צה"ל, חללי מערכות ישראל. טל ושאר האזרחים הם מוגדרים כחללי חללי הטרור.
זאת אומרת, עכשיו טל, שמה של טל מופיע בהיכל הזיכרון בהר הרצל?
עכשיו, בואו נלך לרמה הרגשית קודם כל. אני חושב שהצער שלי והצער של הורי אחר שבנו נהרג במקרה זה או אחר, ואני אפילו מרחיב את העירייה, להיות הורי שאיבד את הבן שלו זה כאב אדיר. אנחנו חיים את זה יום יום. עכשיו, מבחינת אותו בחורצ'יק מאפולה, שהוא ארגון יד לבנים, הם מאוד מיליטנטים בנושא הזה, בזמנו גם היה בחיפה סיפור, הגענו עם זה לבית המשפט, יד לבנים, או אחד ההורים השקולים, בעזרת יד לבנים, לקח את עיריית חיפה לבית המשפט, מכיוון שעיריית חיפה יש את חלקת הקבר היחידה שמוקדשת לחללי טרור, וראש העירייה בזמנו החליט לפני כ-10 שנים או קצת יותר, שבשעה 11 בת ספירה תהיה טקס הזכרה כאן בחלקת חללי הטרור, ובו זמנית תהיה גם טקס בחלקת חללי צה"ל. על כך נלקחנו לבית המשפט, ובסוף השופט החליט שלראש העיר יש את הסמכות להחליט היכן הוא יישב באותן שתי דקות של הצפירה. למה אני מספר את הסיפור הזה? הסיפור הזה לא חדש, אני לא מבין למה הם כל כך עומדים על הרגליים האחריות.
אבל במציאות, בפועל, אני רוצה להבין, כתוב בכתבה שהבגץ דחה את עתירת ארגוני נפגעי פעולות האיבה שביקשו לשלב את חללי פעולות האיבה בהיכל הזיכרון, ולפי הכתבה עולה שעכשיו השמות כן מונצחים בהיכל הזיכרון של חללי פעולות האיבה. זה לא מובן מבחינה עובדתית.
כמו כל דבר, יש משמש גם בנושא הזה. בזמנו משרד הביטחון החליט שהוא יחרים את היכל ההנצחה רק לחללי צה"ל. שוב, אנחנו לא רוצים ולא דורשים שהנרצחים וחללי הטרור יהיו מוגדרים כחללי צה"ל. לא, צה"ל זה צה"ל והטרור זה טרור. מה שאנחנו כן רוצים, והנושא הזה הוא קשה להבנה, ועד שאני לא נפחתי לאף שקול בכלל לא הבנתי במה מדובר, ואני מניח שרוב האנשים, תודה לאל, לא צריכים להתעמק בנושא הזה. אנחנו בסך הכל רוצים שחללי הטרור ייחללו בחללי מערכות ישראל, שזה קבוצה יותר גדולה. ולראיה, בזמנו עד אשר מנחם בגין עלה לשלטון, חללי מערכות נילי לא נכללו בחללי מערכות ישראל. לא צה"ל, חללי מערכות ישראל. לאחר עלייתו של בגין, היועץ המזכיר הצבאי שלו הכיל גם אותם, כך שהקבוצה הזאת היא כן יכולה להכיל בתוכה עוד אנשים. אני בא ואומר, כבודו של חייל צה"ל שנהרג בשביל שאנחנו נוכל לחיות כאן, כבודו במקומו מונח, והוא חייל צה"ל, חלל צה"ל, ואף אחד לא ייקח לו את זה. הבת שלי נרצחה מכיוון שהיא בחרה לחיות את החיים הרגילים. אנחנו זוכרים תמיד את הפוליטיקאים אומרים שהעורף הוא מאוד חזק, אנחנו שומרים על השגרה ואנחנו ממשיכים בשגרה, ועל כך אני רוצה שהיא תחלל שתוכר אני מתבלבל פה, שתוכר כחללת מערכות ישראל.
וששמה יופיע בהיכל הזיכרון?
עכשיו, היכל הזיכרון כרגע, מה שקורה, משרד הביטחון מנחס לעצמו את האבל שלו, והוא לא מוכן שאף אחד ייכנס לשם, לא משנה היכן הוא נהרג. אבל להזכיר פה למאזינים, מתוך מניין של 24,000 חללי צה"ל, כ-40% מתוכם נהרגו בפעילות מבצעית. כל השאר שלא נדע, נפטרו או נהרגו כאשר הם היו על מדים, ולכן הם נכללים באותה קטגוריה של חללי צה"ל.
Okay.
הבת שלי וכל אותם חללי הטרור, כולם, ללא יוצא מן הכלל, נרצחו על ידי אותם אלה שבאים לחלותינו, אם זה בארץ ואם זה בחול. ואם אנחנו נלך עוד צעד, אני יכול עכשיו להגיד לך שלמשל, במשרד החוץ, עובד משרד החוץ אשר נרצח בישראל, הוא נחשב כחלל מערכות טרור. עובד משרד החוץ, אותו עובד משרד החוץ, אם הוא נרצח בחול, הוא נכלל באותה קטגוריה של חללי מערכות ישראל. שוב, הנושא הזה הוא מאוד מבלבל, ואני לא חושב שיש פה בכלל עניין של קטגוריה. אותם הילדים יקרים שלנו כבר לא איתנו.
אבל מבחינה עובדתית, מה קורה בהיכל הזיכרון?
בהיכל הזיכרון כרגע זה שייך למשרד הביטחון.
אז השם של הבת שלך לא מופיע בהיכל הזיכרון?
לא.
אז על מה יצא הקצף של אותו יושב ראש יד לבנים? לא הבנתי.
אני הבנתי
מהקריאה. אולי השם של מישהו מסוים שכן מופיע שם, של מישהי מסוימת.
בדיוק. אני קראתי בריפוף את אותה כתבה שבה מדובר, בעיתון ידיעות אחרונות, ואני הבנתי, שוב, מאותו כתב שהבין את זה מאותו אב, אני מסביר את זה, כי יכול להיות שיש פה גם אי דיוקים בעובדות, אבל היה איזשהו מקרה שאותה נערה נהרגה בפיגוע טרור, ואז במשרד הביטחון כן הסכימו להכיל אותה כחללה
מישהי מסוימת. או, כן.
כן, כן. אז זה המקרה הספציפי, שוב, אני חושב שאנחנו סבלים.
אבל אתה חושב שמצד האמת היה ראוי שבהיכל הזיכרון יופיעו כל חללי פעולות האיבה?
אני חושב שצריך להיות היכל זיכרון, קודם כל צריך להכיל את חללי הטרור כחללי מערכות ישראל, מכיוון שהם נהרגו ונרצחו במערכה שאנחנו חיינו אותה, חיים אותה ונחיה אותה, ואנחנו רואים בדיוק מה קורה. ואני בסך הכל בא ואומר,
כן.
אנחנו כולנו חווים את השכול ואת הצער בכל יום, אני לא חושב שיש פה בכלל סיבה לעלות על בריקדות, השם של הילדים שלנו, אנחנו מאוד מקווים שגם אחרי שאנחנו לא נהיה, יזכרו אותם, יזכרו את כל המקרים, למה הם נהרגו, ושבזכותם אנחנו חיים את אותם חיים, כי לאחר כל פיגוע ולאחר כל פעולת צהל, אנחנו מסיקים את המסקנות ועושים את החברה שלנו לקצת יותר בטוחה. ועובדה, אנחנו רואים בימים אלה בדיוק מה קורה, מה קורה בסוריה, מה קורה בעזה. שוב, אנחנו באותו סיר, וכדאי שאנחנו נזרום באותו כיוון, ולא אחד נגד השני. שוב, כל הנושא הזה לדעתי הוא מיותר, וחבל על האנרגיות.
אוקיי, נודה לך על הדברים, רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, בני. ביי ביי.
ביי. אנחנו ממשיכים לעסוק במאבק של השירות הלאומי, כפי שפורסם על המכרז החדש של משרד האוצר, שעלול להפוך את השירות הלאומי לחברת כוח אדם, קיצוצים בדירות, בקיצוצים במעטפת השירות, בהכשרת המתנדבים, והקמפיין עכשיו שהם מריצים. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם מיכל וולדיגר, שהיא יושבת ראש בת עמי. שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז רצינו באמת שתשתפי אותנו בחששות שלכם מעבר למה שכבר פורסם.
אוקיי, אז כך בדיוק כפי שאמרת, אנחנו חוששים בהחלט שהשירות הלאומי, שזה מפעל עצום וגדול, שתורם למדינה רבות, עלול להפוך לכלי השמה בלבד, כלומר לשים צעירים וצעירות שאך עתה יצאו מבתי הספר וממוסדות, ולשים אותם בתוך מקום העבודה כזה או אחר, ושם הם ילכו לאיבוד. התכלית שלנו והרצון שלנו, מעבר לתרום למדינה, אנחנו חושבים שחלק מזה, זה באמת להעצים ולהעשיר ולתת מיומנות לאותם צעירים וצעירות, וכדי שהם ייתנו א' לעצמם, וב' כמובן למדינה, אם הם יקבלו את כל ההכשרות המתאימות. ולצערנו, המכרז קצת הלך לאיבוד בקטע הזה. ואנחנו חוששים...
מה זאת אומרת? אתם לא תוכלו להעניק להם את כל אותם השרות וכל הדברים הנוספים?
בין היתר, כן, בין היתר. המכרז מנסה... אגב, אני לא בטוחה שזה דבר כל כך רע באמת ללכת ולאחד, אבל יש משהו בייחוד הזה שהוא קצת לוקה בחסר. כלומר, בעוד הם מדברים על מזגנים או על עטים או על מחשבים, אני יכולה להבין של גודל יש משמעות. ואז... אם אנחנו הולכים למכרז גדול, אז באמת המחיר יכול לרדת. אבל פה אנחנו מדברים על שירות. ולכל משרד ומשרד יש את הצרכים שלו. לא בת שמשרתת בבית ילד כבת שמשרתת במשרד הביטחון. לא בת שמשרתת במשרד הביטחון כמי שמשרתת ב-433, בלאב 433. כל אחד צריכה את הצרכים שלה ואת המיומנויות שלה ואת ההכשרות שלה. ולבוא ולקחת ולאגד את כולם באיזה מכרז אחד, בצורה מאוד מאוד כוללנית, לדעתי, פוגם ביסוד של המהות והיסוד של השירות הלאומי.
יכולה קצת לפרט לנו, יותר נכון, לעשות את זה יותר מוחשי, לתת לנו דוגמה, כדי שנבין יותר איפה הדברים ייפגעו?
כן, אני אתחיל במשהו שהוא מאוד אולי ברור יותר, אני אעזוב רגע את זה, ואני אעבור רגע לנושא של הדיור לדוגמה, לצורך העניין. בשירות הלאומי יש תקני בית, שבת עושה שירות לאומי בבית, ויוצאת כל בוקר לשירות, למקום השירות שלה, למקום בו היא מתנדבת. ויש תקני דיור, שבו הבת משרתת במקום רחוק, ולכן היא גרה באזור, לא באזור מגוריה, היא גרה בדירה שירות, ונותנת ומספקת את כל הנתונים שלה באותו מקום שהיא גרה. כמו קומונריות לדוגמה לצורך העניין, שבדרך כלל יש גם קומונריות שלעיתים גרות בבית, אבל בדרך כלל במלווה במגורים מחוץ לבית, ועשייה קהילתית באותו מקום שהיא גרה. יש רצון לקצץ, לא יש רצון, כבר יש הוראה, יש כבר גזרה לקצץ את תקני הדיור ב-50%. זה אומר שבנות, כבר היום אנחנו בתפוצה כמעט מלאה של כל ה-50% האלה, ולכן היום בת שתרצה לעשות שירות לאומי, מקום, מעונה, במוסד, בתי ספר או כל מקום אחר, שהוא לא קרוב לבית שלה, לא תוכל לעשות אותו, כי היא לא תהיה זכאית לדיור, כי כבר גמרנו. עכשיו, יש בזה, מעבר לרעיון שאתה חוסם את הבת, אני חושבת שיש בזה רעיון הרבה יותר גדול וכוללני, כי אנחנו בעצם עושים, בכל הנושא של הדיור, יש משהו שנקרא שוויון הזדמנויות, זה לתת לבת בבאר שבע שתוכל לשרת בצפון, לבת בצפון תוכל לשרת במקום אחר, ולתת, לפתוח לה את האפיקים ולתת לה את האפשרות לתת שירות טוב יותר בכל מקום אחר. אז זה אחד הנושאים שנפגעים, שזה הקיצוץ המשמעותי בתקני הדיור. פגיעה נוספת היא פגיעה, לצורך העניין, משרד החינוך עד היום היה רשאי לבחור עם איזה עמותה הוא רוצה לעבוד, וכל עמותה קיבלה וצברה את היכולות שלה ואת הניסיון שלה באותו תחום. בא החשב הכללי וקבע במכרז שלו שהוא מגביל את משרד החינוך או את משרד העבודה או את משרד הרווחה או את משרד משרד הביטחון. לא, אתה לא תוכל לבחור מי שאתה רוצה, אני אבחר לך איפה אתה תוכל, עם איזה עמותה תוכל לעבוד, שיש כאן ממש גם במהות העניין.
כן.
כנ"ל לגבי, לצורך העניין, עכשיו אני גם את זה מבינה, את הרצון לפתוח את זה לעוד עמותות, וזה בסדר בעיניי. אבל עדיין אי אפשר להגיד, אוקיי, העמותה הזאת תקבל רק, לצורך העניין, עמותה ספציפית, רק 400 תקנים, ויבוא משרד החינוך וירצה לקחת, לתת לאותו עמותה עוד תקנים, ולא, אי אפשר, אתה לא יכול, תחב תבחר לעמותות שפחות מוצלחות בעיניך, פחות מתאימות לך. זה פוגע ביסוד שביסוד, באפשרות, אין למשרד, אין למקום שצריך אותנו, ואין לנו לשווק נכון את הבנות, ולשבץ אותם. אגב, אני חייבת לציין שזה לאו דווקא הציבור הדתי-לאומי, יש לנו גם אוכלוסיות אחרות שאנחנו, שמשרתות בשירות הלאומי, כמו צעירים וצעירות מרקע של סיכון ומצוקה, כמו צעירים וצעירות עם מגבלות פיזיות או נפשיות, שגם שם צריך כישורים מיוחדים לליווי, וגם שם המכרז פספס ובגדול.
והזכרת בתחילת דברייך שמעבר לשירות למדינה, יש פה גם השערה, ואיפה העניין הזה ייפגע, במה שאמרתם, שציינת בתחילת הדברים שלך?
נכון, לצערי הרב, גם הנושא של הליווי, אנחנו מאמינים ש...
תני לנו דוגמה גם בעניין הזה, שנבין את זה יותר טוב בנושא של הליווי.
אותו צעיר או צעירה שיוצאים מהמוסד, בתי ספר שלהם, והולכים ונתמעים בתוך מקום השירות, אנחנו נותנים להם ליווי, נניח לצורך העניין בציבור הדתי-לאומי, אנחנו נותנים רכזת שתלווה אותם ברמה, גם עם הורייתות, גם עם שיעורי תורה, גם עם הדרכות, גם עם סדנאות, וכל מיני דברים שבעצם יפתחו גם מנהיגות צעירה, גם העצמה, שילוו את הבת לאורך כל הדרך, אגב, גם עם עובדים סוציאליים לעת הצורך. והדברים האלה לא באים לידי ביטוי, בתוך, כמו שצריך, בתוך המכרז, אין לזה תקצוב, אין לזה דרישות, כלומר אין דרישות כאלה, לא מספיק דרישות, כדי לעמוד ביעדים, לעמוד בתקנות האלה. כלומר, כדי, אתה יודע, אם אתה דורש שירות, אתה צריך שכדי שעמותה תוכל ללוות צעיר או צעירה, היא צריכה לעמוד באלף, בית, גימל, דלת, ה'.
אז אתם בעצם דורשים לבטל את המכרז הזה, להשאיר מה שהיה?
נכון? תראה, לשפר תמיד צריך, שלא תבין רגע לא נכון, תמיד יש מקום לשיפורים ולהתייעלות, אני לא נגד זה. אני חושבת שבוודאי לבטל, ואם לא לבטל, אז בוודאי לתקן. ולהכניס את כל הליקויים, אנחנו שלחנו שאלות עברה לחשב הכללי, רשימה ארוכה מאוד של שאלות ותהיות, איך הוא הולך להתייחס לכך ולכך וכך, טרם קיבלנו תשובות, אנחנו מחכים.
את חוששת שיש פה אולי חלק ממגמה שלעודד ללכת יותר לשירות הצבאי ולפגוע בשירות הלאומי, או שזה לא קשור?
תראה, אני לא כל כך אוהבת את המלחמות האלה, אני חושבת שיש מקום גם לזה וגם לזה, אבל אני בהחלט חושבת שצריך לתת אלטרנטיבה נכונה כל עוד. אגב, לפני, בשיט אפריל לדעתי, נכנס לתוקף חוק השירות הלאומי אזרחי, שנותן גושפנקה חוקית משמעותית לשירות הלאומי. אני בהחלט, אני לא יודעת אם זה בכוונת מכוון, אבל בהחלט יש כאן עניין של סוג של אפליה, שבת בהחלט, אם לא תקבל את כל ההכשרות ואת כל התמיכה, היא בהחלט תזול לכיוון השירות הצבאי. מה שאולי אותה בת ספציפית לא הייתה עושה, למלא כל הגזרות החדשות שנגזרו על השירות הלאומי.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. יושבת ראש בת עמי, מיכל וולדיגר, תודה רבה לך על הדברים.
כן, ואני בהחלט מאחלת שנוכל להמשיך ולתת ולתרום למען המדינה ולמען הצעירים והצעירות שלנו, כי רק ביחד נצליח.
תודה רבה לך.
תודה.
השגרירות האמריקאית עוברת לירושלים היום, אנחנו משוחחים עם הדוקטור חגי בן ארצי. שלום לך, מרצה באוניברסיטת בר אילן.
שלום, שלום וגם חג שמח, גם היום יום חג, היום כפתת באייר, יום שחרור חברון.
ובכן, איך אתה באמת רואה את העברת השגרירות לירושלים, עברת השגרירות האמריקאית?
זה באמת אירוע גדול, דרמטי, ממש בממדים של נס, וצריך להבין את מימד העומק שבסיפור הזה. למעשה, לפי החלטת האום מכסלב תשח, 29 בנובמבר 47, ירושלים כולה אמורה הייתה להיות עיר בינלאומית. והנה, גם אחרי מלחמת העצמאות, ישראל זכתה להחזיק לשחרר את ירושלים החדשה, לא ירושלים העתיקה, אבל אף מדינה בעולם לא הכירה אפילו בירושה כבירת ישראל, כיוון שלפי החלטת האום, כל ירושלים הייתה אמורה להיות עיר לאומית. וצריך להבין שההחלטה של נשיא ארצות הברית, המשמעות העמוקה שלה היא שבעצם הוא ביטל את ההכרה בהחלטת האום. זה דבר דרמטי. הוא המדינה, ארצות הברית היא המדינה הראשונה שבעצם מכריזה קובל עם ועולם, כל ההחלטה של האום לפני 70 שנה בטלה ומבוטלת, מירושלים היא בירת ישראל. זה דבר דרמטי, כי המשמעות, המרחיקת לכת שלו היא, שלא רק ביטול החלטת האום, המשמעות היא שארצות הברית גם מכירה בכך שאשקלון היא חלק ממדינת ישראל, ואשדוד ובאר שבע ולוד ורמלה ויפו ונצרת ועכו ונהריה, כל הערים האלה לא היו חלק ממדינת ישראל לפי החלטת האום. וברגע שארצות הברית מכירה בירושלים כבירת ישראל ולמעשה מבטלת את החלטת האום, זה דבר באמת שהמשמעות שלו היא מרחיקת לכת. צריך דרך אגב לזכור שמדינת ישראל כבר אחרי מלחמת העצמאות ביטלה את הכרתה בהחלטת האום. האום דרש מאיתנו לחזור אל גבולות החלוקה וישראל סרבה, ויש החלטת ממשלה שמבטלת את ההכרה שלנו בהחלטת האום, והנה אחרי 70 שנה סוף סוף המעצמה הגדולה בעולם מצטרפת אלינו ומבטלת את הכרתה בהחלטת האום. אז זה צעד גדול וחשוב, נקווה בעזרת השם שהצעד הבא יהיה שארצות הברית תכיר לא רק בתוצאות מלחמת העצמאות, אלא גם תכיר גם בתוצאות מלחמת ששת הימים, שאנחנו חוגגים עכשיו את הימים האלה, 51 שנה למלחמת ששת הימים ולאיחוד ירושלים. אז זה הצעד הבא, אבל באמת צריך להבין שמדובר בצעד משמעותי, גדול, ממש נס.
היה אתמול גם ציינו את הנושא של השיר באירוויזיון, שזכה של נטע ברזילי. אולי תוכל גם כמה מילים להתייחס לעניין הזה.
כן, הזכירו את זה גם כן כחלק מהמתנות שעם ישראל קיבל לכבוד יום ירושלים. העברת השגרירות האמריקאית לירושלים והכרה בירושלים כבירת ישראל, זאת באמת מתנה גדולה לירושלים ביום חגה ולעם ישראל. לעומת זאת, קצת צר לי לקלקל את השמחה על השיר הישראלי שזכה באירוויזיון. אני אתחיל בצד החיובי. היו שירים ישראלים שזכו במקומות גבוהים באירוויזיון בעבר. הללויה למשל, שיר עם מילים, עם תוכן, עם מנגינה נהדרת. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, שירים שהם גם באמת הביאו את האתוס הציוני, הישראלי, היהודי, שירים באמת נפלאים, גם מבחינה מוסיקלית, אבל גם מבחינה תוכנית. צר לי להגיד, אולי אני זקן מדי מכדי להבין את הטעם המוסיקלי של הצעירים, אבל השיר, כפי שאני שמעתי אותו, כל הזמן ממשדרים אותו בכל גלי האתר, הוא בעיניי איזה אוסף של צעקות וכל מיני, הטעם המוסיקלי שלי, אני לגמרי לא התחברתי לדבר הזה, גם מבחינת התוכן, איזה תוכן, לא יהודי ולא ציוני ולא ישראלי, וגם מבחינת המלודיה, המנגינה, זה צר לי להגיד שאני לא התגאיתי בזכייה הזאת ולא התלהבתי ממנה. התגעגעתי באמת לשירים שבעבר זכו במקומות גבוהים בתחרות הזאת, ובאמת הביאו את המסר הישראלי והציוני של מדינת ישראל לעולם. הפעם, טוב, כמו שאומרים,
כמו שהגיס שלך אמר, כפר עלייך.
כן, הרי אני כבן 70 שנה, אני כבר כבן 70 שנה, וכנראה הטעם של הדור הצעיר הוא אחר, אבל מה שחשוב להדגיש כאן זה להגיד את המילה הברורה. השיר הזה לא מייצג את ישראל, ולא צריך לעשות פולחן מסביבו. יש שירים שמייצגים את ישראל, שירים שמבטאים את הרוח הגדולה של עם ישראל, את הרוח של ירושלים, את הרוח של התנ"ך. הנה השיר, אנחנו שרים בימים האלה את ירושלים של זהב, של נעמי שמר. קיבוצניקית מקיבוץ כנרת, לא דתייה ולא חרדית, אבל הכל מלא תנ"ך וירושלים והיסטוריה ומורשת וציונות. אלה שירים שאנחנו צריכים להתגאות בהם. אבל שיר כזה, בסדר.
כן. אוקיי. אנחנו נודה לך על הדברים. אוסטד בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
חג שמח.
חג שמח, תודה. המדינה תובעת מיליונים מעזבונו של השר לשעבר פואד בן אליעזר, על כספים שלכאורה הוא קיבל במסגרת כספי שוחד. התביעה היא על כמעט 3 מיליון שקלים בתוספת ריבית והצמדה. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם עורך הדין אורי נחמני, מומחה לדיני משפחה וירושה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשאול אותך ככה, אם לא מדובר בקצת רוע מצד המדינה לבוא ולתבוע אדם שהיה במעמד כל כך בכיר ותרם רבות למדינה, וגם אחרי מותו ייקוב הדין את ההר ללכת איתו עד הסוף?
תראה, אני חושב שהמהלך הזה הוא לא ראוי בכלל, במיוחד בשים לב לעובדה שהוא לא הורשע בשום דבר. אני רוצה לדייק ולהגיד שבהליך פלילי נדרשת הוכחה מעל לספק סביר, ובהליך אזרחי ההוכחה הנדרשת היא נמוכה יותר. ובעצם הממשלה, מה שהיא פועלת עכשיו, היא מנסה לבוא ולנסות להוציא ממנו את ההליך הזה.
הממשלה, כמובן, אתה מדבר על הפרקליטות.
על הפרקליטות, סליחה. הפרקליטות מנסה לבוא ולהיכנס בדלת האחורית, ובאמצעות הליך אזרחי שנטל ההוכחה בו הוא נמוך יותר, לנסות ולמצות את הדין. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לדיון האם היה או לא היה נכון או לא נכון. מבחינת הדרך, להערכתי ולגישתי, הדרך אינה ראויה. בוודאי לא לאדם במעמדו, לא לאדם שתרם למדינה לאורך כל השנים וכל פעולותיו, גם הידועות לנו וגם שאינם ידועות לנו.
למעשה גם הבן אדם לא נמצא כרגע בעולם בין החיים, הוא לא יכול אפילו להגן על עצמו, או אין מי שיגן על עצמו. מי יכול להגן על עצמו כעת במשפט שכזה?
זו בעיה נוספת, וזה שוב משהו שמשחק לטובת הפרקליטות, ובעצם מונע את דין הצדק מהנאשם שלנו. כי ההליכים שוב נגדו הפליליים כבר בוטלו. והסתיימו ברגע שהוא נפטר. כרגע מה שמנסים לעשות זה להיכנס ממש בדלת האחורית ולנסות ולהרוויח מהעניין הזה, כאשר כמו שאמרת, אין לנו מי שיתגונן, אין לנו מי שיבוא ויביא עדויות לסתור, ואין לנו מי שיבוא ויעיד על המציאות שהייתה, והאם קמה להם אלי התביעה או לא קמה להם אלי התביעה.
זה גם בוודאי פוגע עוד יותר בשמו הטוב אחרי מותו, אני מתאר לעצמי.
זה עניין נוסף, להשחיר את שמו, זה יכול גם לגרום לסכסוכי ירושה, במידה והירושה שלו כבר חולקה, זה יכול לגרום לחלק מהעדים שאי אפשר יהיה לבחון את האמינות שלהם, או את הנכונות שלהם, או לאמת את הטענות שלהם אל מול האמת שלו, ולמעשה ההליך שמתנהל פה הוא הליך לא הוגן.
אז מה היית אומר ביום הזה? קורה אולי להפסיק את ההליך הזה? מה היית אומר אולי לפרקליטות?
אני הייתי אומר לפרקליטות שגם אם נמצאו דברים, וגם אם יש להם הוכחות, בנסיבות האלה הם אמורים להפסיק את החקירה, ואמורים להפסיק את ההליכים המשפטיים, כי הם ללא תועלת. במיוחד בהתחשב בעובדה שנסיבות העלאת כל הטענות נגדו, היו רק בשנים האחרונות, כאשר דובר על מינויו כנשיא או מועמדותו כנשיא. רק אז צעצו כל העניינים. אז אין למדינה ולפרקליטות לבוא אלא לעצמה בטענות, שהם עיכבו את החקירה, עיכבו את מימוש הדין, ועיכבו את ברור האמת, עד שכרגע הגענו למצב שבו האדון כבר אינו בין החיים, וברור האמת לא יכול להיות שלם. אז לאחר שנכשלו בהליכים הפליליים, הם מנסים להכפיש את שמו, לנסות להשיג יתרונות כאלו ואחרים בהליך אזרחי, הדבר אינו ראוי, ומן הראוי שהתביעה הזאת תידחה ולא ידונו בה.
נקווה שמישהו יאזין לדברים, לדברי הטעם שלך. נודה לך על הדברים, עורך הדין אורי נחמני, מומחה לדיני משפחה וירושה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, יום טוב.
תודה.